אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
חבר כנסת ירון לוי, יש עתיד. אהלן.
אהלן, שלום.
מה נשמע?
בסדר.
איך הגב?
הגב בסדר, אני בדרך לכאן אני כל כך רציתי להגיע, כי בפעם הקודמת אתה זוכר.
הייתה לך תמונת דרכים ולא יכולת להגיע.
נכון.
אתה בסדר?
בסדר, כן.
לפני חודש וחצי, חודשיים.
נכון.
אתה נראה חדש.
ברוך השם.
בגלל שאתה ספורטאי.
כן.
טוב, בוא נציג אותך. היות וזה היה הרעיון הראשון, אני רוצה לדבר עליך קצת, ואנחנו בהמשך נמשיך עם השאלות. אתה נשוי לאותה עליו לשלושה ילדים, אתם גרים בבת ים. כיהנת בעבר כסגן ראש עיריית בת ים, החזקת בתיק הספורט, החופים והצעירים. ספורטאי מצטיין, מקצועי בתחום הג'ודו, זכית באליפות ישראל ואליפות גביע אירופה. וואו.
מגרמניה.
זה לא ידעתי.
כן.
הובלת את מחאת הצהרונים, אשר בסופה מדינת ישראל החליטה לסבסד במאות שקלים בכל חודש, שזה יפה. ייסדת את עמותת תיק לכל תלמיד, אשר מרכזת ומחלקת אלפי תיקים למשפחות וילדים מעוטי יכולת. לאחר התפטרות של אורנה ברביבאי, נכנסת לכנסת.
מדויק.
נכון?
כן.
טוב. מה אתה עושה בכנסת?
תראה, נכנסתי בראשון לאוגוסט.
כן, אתה חדש.
כמו שאמרת, כן. ונכנסתי לפגרה.
למרות שהיית בכנסת הקודמת, כבר מועמד.
כן. אבל בגדול, אתה יודע,
זמן. את הפוליטיקה אתה מכיר.
אני מכיר את הפוליטיקה מ-2012, שהוקמה יש עתיד, אני הצטרפתי למפלגה. אז מכיר את הפוליטיקה, אבל הכנסת, הדברים שם קצת פועלים אחרת, בעיקר שאני בא מרשות מקומית. אז אם אתה שואל מה עשיתי בזמן הפגרה, מה שעבד בכנסת, הרי אין חקיקה בזמן הפגרה. יש ועדות. הכרתי קצת את הוועדות, איך הדברים עובדים שם.
באיזה ועדות אתה חבר?
בריאות, קרן העושר. לא, בריאות זה משהו, אתה יודע, שמאוד רציתי אותו. קרן העושר והוועדה מיוחדת לעניין הצעירים.
אוקיי. הייתי אתמול בכנסת, ישבתי למעלה ביציע העיתונאים, אתה יודע כמה חברי כנסת היו?
אותי לא ראית, אתה יודע.
דוב מלביצקי, לא, אתה לא אליך.
אני בשורה האחרונה, כן.
היית?
כן.
אז לא ראיתי אותך. האמת שראיתי רק את טלי גוטליב, ואת מי עוד ראיתי? ודוב מלביצקי, שהיה סגן יושב ראש, והוא ניהל את הישיבה של
חנוך.
שניים, שלושה אנשים. חנוך, דוב מלביצקי, כן.
כשאתם
מקבלים כסף, אף אחד לא היה שם חוץ ממך אולי.
הייתי, אבל מי שלא היה, יש ועדת הכספים במקביל, ויש אחרי זה המשכנו ועדת הבריאות, יש עבודה שם, אני לא בא לייצג.
רובם היו במזנון חקים.
תמיד שאני מדבר, לרוב שאני מדבר, אז אתה צודק, אני מדבר מול כיסאות ריקים, ומי שנמצא בצדדים. נדיר שכולם...
אתה תספר לי ש-120 מי שהיו בוועדות?
לא, להפך, אני גם לא בא לגונן על אותם אנשים, אתה יודע. אבל יש עבודה בכנסת, פרלמנטרית שהיא לאו דווקא בנוכחות במליאה.
טוב, אני לא בא לך בטענה, אתה היחידי שהגעת.
בין היחידים.
בין היחידים, טוב. תגיד, מה דעתך על התוצאות של הבחירות המוניציפליות? לא עשיתם שם איזה משהו רציני.
עשינו הישג מתאים, יש לנו 11 ראשי רשויות, יש 120 חברי מועצה.
כמה היה קודם?
שלושה, אם אני לא טועה, ניסן בן חמו.
כן, אז יכול להיות שאני...
כן, כן, תוצאה מאוד יפה, 120 חברי מועצה, חלקם הגדול חדשים.
נכון, אתה צודק, אתם עשיתם יפה, אבל כן, אתה צודק.
כן, בבחירות האלה הייתה הפתעה ממש גדולה.
הייתה, נכון.
זה מראה את הבסיס,
אבל
האיתן של יש עתיד בשטח.
אבל גנץ לא הצליח.
אמת, כן, לא הצליח.
כן, אתה צודק.
זה בריאה, אתה יודע...
בלשון המעטה.
בלשון המעטה. אני חושב שאתה יודע, אנחנו תמיד מדברים על יש עתיד, זו מפלגה שיש לה כבר יסודות כל כך חזקים. גם עכשיו אנחנו רואים זה בשלטון המוניציפלי. ובראשי רשויות שנבחרו, וחברי מועצה חדשים, אנחנו בעצם פרוסים בכל המדינה.
לפיד יהיה ראש ממשלה?
אני מאמין שכן, זה תלוי בציבור.
תלוי גם בגנץ. הוא צריך לאבד הרבה מנדטים כדי שלפיד יהיה.
אתה יודע, בסופו של דבר, אנחנו יודעים לנהל בחירות. והוכחנו את זה. יש עתיד, כמו שאמרתי.
ואתם יודעים לנהל מדינה?
גם לפיד הוכח את זה, אתה יודע, בסופו של דבר.
טוב, היה קצר, קשה לומר.
היה קצר, אבל היה. אתה זוכר נכון. לפני שהיה מה דיברו על אם יהיה, יכול להיות או לא יכול להיות, הוא הוכיח שהוא יכול לעשות את זה, הוא אגב בשנים האחרונות היחיד שהצליח להוציא את נתניהו מראשות הממשלה. אז יש יכולות, ואני חושב גם, אתה יודע, לאור מה שאנחנו רואים, התנהלות המדינה, אני חושב שצריך לקרות כאן השינוי הזה, ואני מייחל לו, בין אם זה לפיד, גנץ, או
אבל אדם תגיד, אחר מהליכוד. אבל תגיד, למה לא הצטרפתם לקואליציה? יש לכם המון טענות, חלקם בצדק, חלקם פחות. אני רוצה לדעת למה לא הצטרפתם, והייתם חלק מהמובילים את המלחמה הזאת, עם הידע והיכולת של רבים מהחברים שלכם.
נתחיל מהסוף. הסוף, היום, הסוף
באופן טבעי.
זה ההווה. הסוף אנחנו רואים מה קורה לגנץ שהוא נמצא בממשלה והוא ממודר מחלק מהישיבות.
מה שקורה לגנץ זה רק טוב.
מבחינת סקרים, אנחנו, בוא נדבר שנייה, בוא נפריד בין מחשבה פוליטית והישגיות פוליטית ורצון להיכנס כדי לתרגם את זה במנדטים לבין טובת המדינה. מדינת ישראל צריכה אופוזיציה, היא צריכה שמישהו מהצד יבוא ויאיר את הדברים. אני גם רוצה להזכיר שלפיד היה הראשון שקרא לנתניהו להצטרף לממשלה ולקבינט
בתנאים שאפשר היה לקבל.
בתנאים שהיום אנחנו מבינים עד כמה שהם נכונים, ואנחנו רואים, אתה יודע, בסופו של דבר את ההתנהלות. אז אני חושב שמדינת ישראל צריכה אופוזיציה, ומי שהוביל את האופוזיציה שלה, וזה מה שלפיד עושה, והוא עושה את זה, לעניות דעתי, בצורה מאוד טובה.
ולפיד עכשיו אומר לנתניהו, בוא נקבע תאריך לבחירות. אבל זה מילים ללא כיסוי. מה זה בוא נקבע תאריך לבחירות? יש מלחמה. אתה רוצה שעכשיו נתניהו יסמן את סוף הדרך שלו?
סוף הדרך, אני חושב, היא צריכה להגיע כמה שיותר מהר, אבל אני חושב...
זה סיפור אחר, אני לא מדבר, אני לא שואל את השאלה הזאת. אני שואל, אתם רואים בעצם, נתניהו, בוא סמן את תאריך היציאה שלך מהחיים הפוליטיים. מי איזה פוליטיקאי עושה את זה?
פוליטיקאי שיש לו אחריות כלפי המדינה שלו.
זה אתם חושבים, אבל הרבה מאוד אנשים חושבים הפוך.
אנחנו חושבים ככה, אבל בסופו של דבר זה הגיע הרעיון הזה לסמן את התאריך לבחירות כדי... זה התחיל מנושא החטופים, שלפיד נתן רשת ביטחון לראש הממשלה, והוא אמר, בסופו של דבר, אנחנו גם נקבע
זה
יד...
זה לא ממש רשת ביטחון, כי יש לו...
רשת ביטחון
64 ש... 64 שלו, ויש לו עוד 20 ומשהו של הקואליציה שלו.
אבל
זה
עדיין...
זה לא ממש רשת ביטחון.
אני חושב שאם יש משהו ששנינו נסכים עליו, תקן אותי, אם לא, שללפיד יש מילה, והוא הוכיח את זה בשנים האחרונות.
זה נכון. יש לו מילה, הוא אמר, הוא לא ייכנס, הוא לא נכנס.
נכון, ואם הוא מבטיח רשת ביטחון בשביל שכל נושא עסקת החטופים לא יהיה עליו איזושהי מחלוקת פוליטית, אז הוא נותן את זה לממשלה.
טוב, זה יפה. אני שואל אבל יותר מזה, אפשר לשחרר את החטופים בתנאים הנוראים? קודם כל, לשחרר צריך, אני לא יודע מה, אני מוכן, אני לא יודע מה לעשות בשביל זה. כולנו, כל עם ישראל. אבל התנאים שמציב חמאס הם תנאים שאפשר לקבל אותם? טוב, אני שואל את השאלה נורא בזהירות.
כן, והתשובה היא גם תהיה מאוד זהירה. אני לא רוצה להיכנס ממש לפרטים.
לא, אני גם לא רוצה שתיכנס.
אני הייתי רוצה לומר שבסופו של דבר לא יכול להיות ניצחון אם אנחנו לא נראה את כולם חוזרים הביתה.
אני מסכים איתך, אז אין בינינו, לא רק שאין חילוקי דעות, יש לנו תמימות דעים. אבל אני שואל, תראה, אמורים, תפסיקו את המלחמה, תחזירו את כל המחבלים הארורים האלה חזרה, את הנוח'בה וכל ה-7,000 האחרים, ואל תיגעו יותר בראשי החמאס. אלו תנאים שישראל תתקשה לקבל, לא?
תנאים מאוד קשים.
טוב שאני לא, בסופו של דבר... שאני לא קובע מדיניות, כן. אבל אני אומר, זה משהו נורא.
כן, אבל בסוף מי שיושב שם, מערכות הביטחון, הרמטכ"ל, אני מאמין שמי שיקבל את ההחלטה, יקבל את ההחלטה שלא תפגע בביטחון מדינת ישראל, ואני נותן גיבוי לכל החלטה ולכל עסקה שתצא. להיכנס לפרטי העסקה, אני לא חושב שזה
לא,
נכון.
לא, גם אי אפשר.
אי
לא...
אפשר גם.
אנחנו לא יודעים, כי בינתיים התשובה שלהם היא flat no. או... לא לאורך כל הגזרה. הם לא מוכנים לתת לא את שמות החטופים, לא כמה יש שם, לא האם קיבלו או לא קיבלו את התרופות שלהם, ובינתיים יושבים ההורים האלה בבתי הכלא שלנו, ומקבלים את כל ה... דברים שהם אמורים לקבל על פי אמנת ג'נבה.
מצב לא טוב, אבל בסופו של דבר צריך לשאול איך הגענו למצב הזה.
תגיד, גנץ היה צריך לנסוע לארצות הברית?
יש עניין, אתה יודע
אתה אומר תשאל את גנץ.
לא, יש קטע בפוליטיקה שאני צריך, או שאני צריך להתחבר אליו, או שאתה יודע בסופו של דבר אני אצליח להזיר מן הדברים שאנחנו צריכים לסביר.
לא, אתה צריך לתקוף אותו, כי אתה צריך...
אני לא רוצה לתקוף אותו.
ומוצאים, לא, אני צוחק.
אני מעריך את גנץ, אני חושב שאתה יודע בסופו של דבר...
לא, מעריך זה לא עבודה.
נכון, מעריך זה לא עבודה, אבל הוא קיבל את ההחלטה, צריך לשאול אותו אם זה היה נכון, אם הוא נסע לפי הנועל ולפי מה שהיה צריך לעשות.
אתה חבר כנסת, אתה כן. עובד לפי הנועלים והתקן וכל מה שצריך.
אם הוא לא עבד, אם הוא לא עבד לפי החוק, כמובן
לא
עבד, שלא.
עזוב, זה לא חוק, זה...
לא, זה לא חוק.
דברים שידועים. אבל זה בטח לא לפי תקנות הכנסת, הוא צריך לקבל אישור של ראש הממשלה, הוא צריך לקבל אישור הממשלה, כמו כל שר. למה הוא שונה?
תראה, בסוף אני חושב שנזק זה לא עושה לנו, זה עושה לנו רק טוב.
אתה בטוח? אתה יודע מה זה, מה איך מציג את ראש הממשלה?
אני חושב שראש הממשלה צריך להציג אותנו, את מדינת ישראל, בצורה טובה יותר בעולם.
אתה פוליטיקאי על הכיפק.
תודה. והוא לא עושה את העבודה הזאת.
אתה יודע, פוליטיקאי לא תמיד עונה. לא, אבל זה בסדר.
לא, זה מה שאני חושב. בסוף אני לא בא, אתה יודע, להסביר אם גנץ פועל נכון או לא נכון. אני חושב
לא, אני שואל אם לדעתך הוא פעל נכון.
הוא פעל לא נכון, הוא פועל לא נכון בזה שהוא לא עוזב את הממשלה. זה שהוא מחליט לצאת בלי תאום עם ראש הממשלה. זה רק מעיד על העובדה שבסופו של דבר אין שם חיבור, ואין שם אחד ממדר את השני, אז למה אתה נמצא שם?
אז בוא נגיד שהוא עוזב את הממשלה. הממשלה ממשיכה, 64.
זה עוד תהליך לקראת עוד דבר, ואתה יודע, בסופו של דבר...
תהליך את... לקראת מה?
תראה, אנחנו צריכים... לבחירות צריכות להיות. נתניהו קיבל את אמון הציבור, והוא לא עמד במשימה שלו לספק ביטחון לתושבי מדינת ישראל. אנחנו צריכים
אוקיי,
לצאת לבחירות.
בסדר.
השאלה, מתי צריך לצאת לבחירות, והשאלה מה הדרכים האחרות שיש לנו
לא,
כדי...
לא, אתה יודע, נורא קשה אבל, כי אתה בתוך מלחמה. אתה לא יודע אם החמאס יצרף או לא יצרף, אתה לא יודע אם זה יגרר ולאן, ואתה אומר, צריך בחירות. צריך בחירות, אבל השאלה מתי? אחרי המלחמה, אולי יהיו בחירות, אולי לא. הוא יכול למשוך לפחות עוד שנתיים וחצי.
אנחנו לא רוצים שהוא ימשוך, אנחנו רוצים שהוא ינהל.
טבעי שאתם לא רוצים, אבל.
אנחנו רוצים שהוא ינהל, ואתה יודע, בסוף...
הוא לא מנהל?
הוא לא מנהל.
אנחנו... מי מנהל?
מי שמנהל ומי שניהל את כל ה... בנקודת זמן במשבר, זה החברה האזרחית. כל משרדי הממשלה קרסו בשבעה באוקטובר. אנחנו ראינו את החמלים וראית את כל הארגונים שהם בעצם הקימו, אתה יודע, הייתי באקספו בתל אביב והייתה שם קבוצה של מאות אנשים באיתור נהדרים, לא של המדינה.
אני חושב שאתה צודק. אני חושב שאתה צודק באמת. וחבל. הצבא כשל, ולא רק הצבא כשל, אלא הפוליטיקאים כשלו.
בעיקר הפוליטיקאים. בסוף זה דרג מדיני הייתי... שמוריד לדרג צבאי.
כן, מיניסטריאלית, כולם אשמים, אני מסכים איתך. אבל אתה יודע, אנחנו לא נעשה פה עכשיו ועדת חקירה, וגם לא נמשיך לדבר על זה.
לא נעשה חקירה, אבל בסוף, מי עומד בראש? ראש הממשלה.
כן,
מי אבל... מי שצריך לספק את התשובות,
לפדמת,
זה ראש הממשלה.
במשמרת שלנו זה לא היה יכול לקרות, זה לא קצת יומר, אני להגיד את זה.
אני לא שמעתי את האמירה הזאת, ואם הוא אמר...
נדמה לי שהוא אמר.
אני חושב שזה צי... מישהו שדיבר בשמו, אני לא שמעתי אותו אומר אוקיי. את האמירה הזאת.
טוב, אולי.
אתה אף פעם לא... בדיעבד אתה אף פעם לא יכול לדעת
צודק,
מה יכול
נכון.
לקרות.
אני רוצה לשאול אותך לגבי תקציב המדינה. אתם טוענים שתקציב המדינה הוא תקציב מנופח לטובת החרדים, אבל אתם הייתם מוכנים לתת לטובת החרדים הרבה מאוד כסף בתנאי שהם ילכו איתכם. למה זה אסור וזה מותר?
זה מסוג עוד פעם, הדברים שאתה יודע, אתה מדבר על עובדות שאני לא מכיר, גם אתה יודע. זה היה לפני שהגעתי.
אתה צודק.
אבל מבחינה עובדתית...
תפסת אותי.
לא, אבל גם מבחינה עובדתית, שאלו לא פעם את לפיד הזה, ואני הייתי בחדר ששאלו את זה, הוא לא מכיר שום מסמך כזה או אחר, או הסכם כזה מחרדים, בנושא תקציבים.
לא היה הסכם, רק מה שהיה כתוב בנייר, שנתתם, נתתם זה לא אתה, אני אומר, נתתם זה האופוזיציה. ולקואליציה אני אומר, גם נתתם. אז אני לא פה נוקט שום עמדה. תכתבו מה שאתם רוצים, אנחנו חותמים.
נראה לי שאתה מכיר את לפיד קצת יותר ממני, זה לא
אמירות... זה נכון.
לא אמירות מן הסוג שהוא אומר.
מודה באשמה.
הוא לא אומר, זה לא משהו שיצא מהפה שלו.
דווקא זה לא לפיד אמר, אבל הקואליציה מסתמנת.
אם היה נייר כזה, אני בטוח שהוא היה מגיע לפחות אליך, בתור עיתונאי.
יכול להיות. אולי לא, אולי כן. טוב, תשמע, אני רוצה לשאול אותך. אני שאלתי את זה, את כל מרועייני לפניך. ואני רוצה להשמיע לך משהו, ואני רוצה להסביר גם מה זה.
That everybody wrote, we will win together. We understood that for the our members of the college, this is not an inclusive slogan, so I think we change it to one that says, we will grow out of it together. So it's it those are little things, but most conflicts are developing from little things.
טוב, אינקלוסיב זה בדרך כלל בתי מלון, אבל אני לא אתווכח על האנגלית
שלך. אז אני אעשה, מאחר ואני שמעתי את האנגלית שלך מקודם, אני לא אעשה את הטעות של סמוטריץ' וידבר אנגלית, כי אתה יודע, תמיד כשאני שומע אנגלית, אז אומר, ההבנה שלי כמו אילת שקד, והדיבור כמו סמוטריץ', אז אתה תתרגם לי את מה
שנאמר. ושמעת אותי מדבר אנגלית.
כן, אז אתה יכול לתרגם בדיוק מה נאמר.
טוב, עכשיו כשכולם כתבו, ננצח ביחד, הבנו שבוע החברים שלנו, בקולג', זה לא סלוגן מכיל. אני חושבת ששינינו את זה לאחר שנגיד נצא מזה ביחד. מה זה אומר בעצם? לא אני אומר, היא אומרת. זה סלוגן שלא מתאים כל כך למכללה שלנו, כי זה אולי פוגע בערבים. זה מה שהיא אמרה. נראה לך?
התשובה לא, סיימת?
לא, סיימת את השאלה. לא.
עוד הפעם, אני צריך להשיב על דברים, אתה יודע.
לא, אני שואל אותך כבן אדם.
ביחד לנצח.
כבן אדם, בדיוק, זה סלוגן שמוכר לכולם.
זה סלוגן שמוכר לכולם.
נכון, למה לשנות? כי זה יפגע בערבים.
לא צריך לשנות, אני לא יודע במי זה יפגע, אנחנו בסוף בתור חברה, אנחנו צריכים להשתקם, ורק ביחד ננצח, זה צריך להיות ביחד גם בממשלה ובכנסת ובתוך המליאה, ולא רק בחברה. בינתיים הביחד זה החברה האזרחית, והישראלים שהוכיחו את עצמם בפעם מי יודע כמה שהם חזקים יותר וראויים יותר מהמנהיגים שלהם.
הממשלה עשתה בשכל שהיא אפשרה לערבים לעלות ברמדאן כמעט בללא הגבלה או בלי הגבלה?
אני חושב, יש, בסופו יש של דבר הם מסתמכים על מידע מודיעיני ועוד נכון, הפעם על כוחות הביטחון,
הביטחון
אז, של מערכת הביטחון, אז אני חושב שאם קיבלו את ההחלטה וזאת החלטה מאוד קשה, אני מניח שקיבלו אותה, אז התשובה היא כן. אני עוד פעם.
והתשובה שלי שאני בכלל לא בטוח, זה שמערכת הביטחון אמרה, היא אמרה הרבה דברים.
אם,
אני רק אומר,
אם אני הייתי יושב, סליחה שקטעתי אותך, אם אני הייתי יושב שם בחדר ואני מבין את המפה, אתה יודע לאן זה הולך אם לא, או שאם מגבילים את זה מעל גיל 40 או מתחת לגיל 40, הייתי יכול לדעת. אני בדיוק מבין את הסיטואציה כמו שאתה מבין אותה מהצרות כאלה ואחרות.
נכון. חוק הגיוס. יש שערה בעקבות חוק הגיוס, נראה שבית הדין או בית המשפט הגבוה יחליט איזושהי החלטה אם לא תתקבל החלטה לפני זה. מה אתה אומר על זה?
אני מקווה שיקרה משהו. לפני שבית...
אתה קצת ספקן אבל אני רואה.
כן, כי אני שמעתי וראיתי את הכתבה האחרונה, אחד הערוצים לגבי חרדים שהם אומרים שהם מוכנים למות ולא להתגייס לצבא, שזה נורא בעיניי. ואתה יודע מה? זה לא מייצג את הרוב.
ברור שלא.
שבן אדם אחד או בחור צעיר מדבר בצורה כזאת, לא כל החרדים. וכשאנחנו מדברים על החרדים, לא כל החברה החרדית יש איתה בעיה. יש חלקים מסוימים, והרוב לא מתגייס, חשוב לציין את זה, למעלה מ-60 אלף...
תראה, בשס כמעט כולם מתגייסים. מלפה, מלשם, אתה מדבר על אגודה אולי.
אני מדבר
פחות,
על זה שכל...
שהם פחות מתגייסים, אתה צודק.
כל אחד שמנו לו, כל אזרח המדינה או אזרחית שמנו להם 18 צריכים להיות בוואקום ולעשות גיוס בצהל או בשירות אזרחי. בעיקר אחרי השבעה באוקטובר, אתה יודע, אם אנחנו, הרי השיח של הגיוס של החרדים תמיד אמר, אלה שונים חרדים, הם רוצים שיתגייסו, ייצאו מעולם התורה, ייכנסו
לשם למעגל. היום צריך אותם פיזית.
מבחינה מספרית, הרמטכ"ל אמר, אנחנו צריכים אותם בצבא, ואנחנו זה מדינת ישראל, ומי זה הם ומי זה אנחנו. אנחנו לא חברה אחד, אחרי השבעה באוקטובר.
אתה צודק, אבל אתה יודע, נורא קשה לקחת אנשים שיש להם אמונה ולהכריח אותם. זה לא יותר טוב אם זה בהידברות?
אני חושב שבמשך שנים ניסו להגיע לאיזשהם הסכמות, אבל היה צד אחד שרוצה ומוכן להגיע להסכמות. היום אני חושב שאין לנו ברירה. מבחינה מספרית, אנחנו צריכים, חסר 32 אלף חיילים, לפי מה שקראתי הנתון האחרון, יכול להיות שזה השתנה מעט, והחוק החדש שהממשלה הזאת, חוק השתמטות אפשר לקרוא לזה, כי בסופו של דבר הוא לא מדבר על גיוס של חרדים, הוא מדבר על להעלות בארבעה חודשים את הגיוס לסדיר, ובעוד לגיל 46 יהיה פטור ממילואים. אין כאן באמת חוק, וזה הופך את זה לנטל עבור אותם צעירים וצעירות שמשרתים במדינה. והדבר הזה צריך להשתנות.
אתה צודק, אבל למרות הצדק, זה לא הולך לקרות כל כך מהר, אלא אם כן, בית המשפט יכפה. ואם לא, הוא יגיד שכולם יתגייסו, ואז מה יקרה פה? ילכו לעצור אותם בכוח?
יש סנקציות שאפשר מבחינה תקציבית להתחיל לפעול.
כמו מה?
צמצום הכספים שמעוברים לישיבות. אתה יודע מה, אבל עוד פעם...
ראש הממשלה אמר שהוא יקבע יעדים לגיוס חרדים, זה הוא אמר עכשיו.
בסדר, הוא מעל 15 שנים ראש ממשלה.
לא, היה כבר סיכום איזשהו, וברגע האחרון היו בחירות והכל התפרק.
היה ב-2015, אם אני לא טועה, לפיד העביר את חוק הגיוס, והיה קפיצה בכמה עשרות אחוזים של גיוס חרדים, אבל מאז המצב ירד, וכיום כמה מאות בודדים של חרדים, מתוך אותם 60-65 אלף, לא מגויסים.
אבל אתה רואה, הם חוסמים כבישים, בקיצונים שבהם אנחנו בהחלט לא מטילים את האשם על אחרים. אבל יש חלק מהם, קיצונים, שסוגרים כבישים, והם לא התגייסו גם אם תכניס אותם לבית סוהר. אז מה עושים איתם?
מה עושים איתם, תראה.
אתה אמרת להטיל עליהם סנקציות, אני מסכים איתך, אבל...
הדיון, אתה יודע מה, הדיון שלנו גם בכנסת, כשאתה מדבר על חרדים, אתה מדבר, תמיד הופכו אותך קודם כל לסוני חרדים, כשאתה מדבר על גיוס. אני הייתי שם חדש, וישר מתאים, סמוטריץ', סוני חרדים, אתה לא מכיר אותי, שבוע ראשון שלי בכנסת. אז יש מין הכללה לשני הצדדים. עכשיו, זה שאנחנו רוצים שהחרדים יתגייסו, לא כי אנחנו סונים אותם, כי אנחנו אוהבים את המדינה. ואנחנו יודעים שבלי גיוס של חרדים, יהיה לנו צבא שלוקה בחסר. וצריך לסגור את הפער הזה, ואין מה לעשות.
אתה חושב שיעריכו עכשיו את חוק הגיוס כדי לאפשר עוד קצת הידברות?
כמה שנים אנחנו מדברים על זה?
הרבה, אתה צודק.
אני חושב שצריך כאן מנהיגות.
כן, אבל בתוך המלחמה...
וצריך מנהיגות, אתה יודע מה? בתוך החברה החרדית, אני מאמין שיש קולות של אנשים שמבינים את צו השעה. ואם הם מתפללים, אנחנו צריכים להתפלל שתהיה לנו מדינה. מדינה יהודית. אז אנחנו צריכים גם צבא לצד התפילות האלה.
קיימת השבוע בכנסת את כנס ההוקרה לתלמידי מכינות קדם צבאיות. ואמרת, שמענו סיפורים מדהימים על צעירים וצעירות שרק רוצים לתרום למדינה. והאמת, כתבתי כתבה במעריב, כשאתם כשלתם נולדו גיבורים. זאת הייתה הכותרת. ובאמת, מה שעשית באמת זה לקחת את הצעירים האלה ולתת להם פרס על התנדבות.
נכון, וזה בהקשר טוב.
התנדבות הייתה יותר מ-100% בצבא, בוא נזכיר את זה.
וזה מגיע בהקשר טוב של הגיוס של חרדים. אותם חרדים, ועוד הפעם, לא כל החרדים, החרדים זה
מילה... ברור שלא, לא צריך להגיד את זה, נכון, אתה צודק.
אני לא בהכללות, כמו שדיברנו עם חנוך בחוץ, אני לא בהכללות, לא אתם ולא אתם, אבל הדבר המדהים שעם אותם שינשינים ומכיניסטים, הם באו לקבל תעודת הוקרה להתנדבות שלהם, אבל הפעם הראשונה שפגשתי אותם, שהם באו שבוע שבועיים לפני להפגין מול הכנסת, בזה שצהל הקדים להם את הגיוס, כי יש מחסור בחיילים. ואתה יודע, זאת הפעם הראשונה בשישה חודשים, שהיה לי ניצוץ בעיניים שפגשתי אותם, כי הם באו להפגין שהם רוצים לסיים את שנת השירות שלהם, ואחרי זה להתגייס לשירות משמעותי. הם לא באו להפגין מול המדינה שהם לא רוצים להתגייס. הם אומרים, יש מפונים, למעלה מ-100,000, 120,000 מפונים.
יש לנו נוער טוב, אה?
יש לנו נוער טוב, וזה, אתה יודע, אני נאחז על ז'בוטינסקי, שבא ואומר, הנוער יוציא את המדינה, ברגע, את המכונה שנכנסת בזמן הכיפאון. מדינת ישראל נמצאת בכיפאון. ואמרתי להם, היום אתם נלחמים... כדי לשרת המדינה עוד שנה, לסיים את שנת השירות ושחררים, גיוס הוגן אגב, לא שוויון בנטל, ומזה למדתי אתה יודע, למדתי מהם שהם לא מסתכלים על הצבא כנטל. זה כבוד כן. עבורם לשרת את המדינה, לשרת בצבא הגנה לישראל זה לא נטל, זה כבוד, זה חובה לאומית ומוסרית.
מי ישלוט בעזה ביום שאחרי?
תראה, מבחינה אזרחית צריך לקום מנגנון בינלאומי שיתפעל את כל האירוע הזה. מבחינה ביטחונית, אני לא רואה בעתיד הנראה לעין שצהל יוצא מהאזור.
לא, אבל השאלה היא...
אין פתרון, הפתרון יגיע ביום שאחרי, אבל צריך להגיע אחרי שאנחנו נראה את החטופים, אחרי שאנחנו נמוטט את שלטון החמאס, שהמפונים שלנו, 120,000 מפונים, יחזרו לבתים שלהם, שנשקם, אני הייתי בברי, אני ראיתי מה קורה שם, וכל הרצועה, זה נראה נורא. אז היום שאחרי יכול לקרות, אחרי שנחזיר את המצב לקדמותו.
כן, השאלה היא האם צריך לדבר על זה עכשיו, כי ישראל פחות רוצה לדבר על זה עכשיו, כי הכל תלוי גם בתוצאות המלחמה. אפשר להבין את הצד הזה, אבל אפשר להבין גם את ארצות הברית, שאומרת, אם לא תתכוננו עכשיו, מה תעשו דקה אחרי?
זאת הבעיה. עם ראש הממשלה, אתה יודע, שהוא לא מדבר. השיחות על, מה, על היום שאחרי, או על מה שקורה עכשיו, אתה יודע, דיברת אפרופו על...
שיחות צריכות להתחיל עכשיו.
שיחות צריכות להתחיל, קודם כל בינינו, אתה יודע, אני נמצא שם, ואני אומר, בסופו של דבר, אין ביחד ננצח. אני חוזר לה ביחד ננצח, איפה הביחד הזה?
לפיד מקבל עדכון שוטף כראש האופוזיציה?
כמו שאני יודע, כן.
אין בעיה.
כן, אין בעיה.
כי היו כמה פעמים שראש הממשלה ככה עיכב את זה.
עיכב, אבל הוא מקבל עדכונים, ובשונה מהקבינט המצומצם, או שהרחב, הדלפות אין משם.
תגיד, העובדה שארצות הברית מצליחה הרבה מאוד סיוע הומניטרי, לא אומרת בעצם שהיא אומרת לישראל, אתם מסתבכים איתי. זה התפקיד שלכם לעשות את זה, והנה אתם אומרים, אתם לא עושים את זה, אנחנו עושים את זה. אבל אנחנו מצד שני יודעים שרוב הציוד הזה הולך לחמאס.
אנחנו גם ידענו שהמסעיות שנתניהו אישר כל הציוד ההומניטרי הלך לחמאס.
של כולם הלך לחמאס.
ואנחנו ידענו גם שהם שלחו המפלגות הימניות יותר למפה, שלחו מפגינים שהפגינו נגד המסעיות, אותה ממשלה שהם שותפים.
לא, אל תגיד את זה.
הפגינה, חלקם.
כן, אל תסך.
אנחנו מזהים פרצופים.
אמרנו שאנחנו לא
עושים. לא מכלילים, נכון. לא מכלילים, אבל...
שמה, הלכו שמה אנשים שהחטופים נמצאים בעזה.
גם, נכון. חלקם. בימים של...
צריך נורא לתת כבוד לאנשים הללו.
לגמרי. אבל התשובה היא, נתניהו עשה את זה לפני האמריקאים, הכניס מסעיות, ובסופו של דבר, כנראה שכן, האמריקאים עוד הפעם, אין כאן באמת, מבחינה מדינית, אתה רואה שהאירוע לא מנוהל.
אתה פריק של בריאות.
כן.
אתה רואה, אני רואה עליך. אחד הדברים שאתמול צפיתי בטלוויזיה, זה אישה אחת שאומרת, אנחנו שבורים. אין לנו סיוע פסיכולוגי, אני צריכה להזמין פסיכולוגית לעוד חצי שנה, ואני צריכה אותו עכשיו בשביל הילדים. אותה אישה שמדברת כמו ישנן רבות. ואני שואל אותך, כחבר כנסת, כאדם משפיע, מה אתה עושה כדי לעזור לאנשים האלה לקבל את הסיוע הנפשי שכל כך חשוב להם?
זה במקרה גם אחד הנושאים שאני ממש...
ולכן שאלתי אותך.
מתעסק בהם בריאות הנפש, כי נכון. בסופו של דבר מערכת הבריאות, חוק הבריאות ב-2015, הרפורמה לבריאות הנפש, מדברת על זה שמדינת ישראל, מאותה הרפורמה שהתחילה לצאת הדרך, מדברת על בריאות הגוף כבריאות הנפש. בפועל אנחנו רואים שלא באמת קרה משהו, ואם אתה רוצה היום לקבוע תור אצל פסיכולוג באחת מקופות החולים, אתה צריך להמתין במקרה הטוב שנה.
אבל תגיד 50 שקלים לפסיכולוגית, זה בדיחה, לא? אז אחת שלמדה כל כך הרבה ועובד מהבוקר עד הלילה. 48 שקלים נדמה לי אפילו.
אנחנו עוד לפני השלב הזה של ההשתתפות עצמית. הבעיה היא כיום שאין פסיכולוגים בשירות הציבורי. כי פסיכולוג שמרוויח פחות מבייביסיטר לשעת טיפול, הוא לא נכנס למערכת. אז עכשיו יש כל מיני תמריצים שאני...
ויש לומר, זה לא רק טיפול, זה המשך במהלך הליווי של החולה.
נכון, טיפול פסיכולוגי זה לא חד פעמי.
זה לא, אתה בא לשעה, אומר ביי ביי שלום, כמו ה... אתה יודע, מי שהנהג שמוביל את הסחורה אומר, תודה, שלום. אתה כן. נותן סיוע תוך כדי גם, זה לא שעה, זה שעות.
זה שעות, אבל עוד הפעם, אם אני רגע עושה זום אאוט למערכת בריאות הנפש במדינת ישראל...
יהיה על הפנים.
אז לא רק שעל הפנים היא הייתה, אנחנו שומעים את הסיסמאות, מערכת בריאות הנפש הוא רבה במשך שנים. עכשיו אני שומע את זה כבר 5 חודשים.
כל מערכת הבריאות הוא רבה.
אני... אבל אני אומר, אוקיי, הוא רבה, מה אנחנו עושים אחרי משבר כזה גדול?
מה קורה בתקציב?
ואז אני רוצה להסביר לך, לתת לך דוגמה קטנה, למה גם בתקציב וגם מבחינת הממשלה, העסק לא מנוהל. ברגע שיוצאים מענקים לפסיכולוגים, שוכחים את הפסיכולוגים החינוכיים בתוכנית המענקים. 3,500 פסיכולוגים חינוכיים.
מישהו התבלבל.
מישהו התבלבל. אז אני אומר, חבר'ה, למה לא תשבו יבקיש? לא תשב עם שר האוצר, עם שר הבריאות. פסיכולוגים ציבוריים במדינת ישראל זה מכלול אחד שהוא מחולק למשרד הביטחון, למשרד החינוך, להרבה מאוד משרדים, וגם היום שדרך אגב בימים האלה יושבים על הסכמי שכר לפסיכולוגים כדי להחזיר אותם לשירות הציבורי. אתה יודע על כמה כסף מדובר? דיברו על 52 מיליון שקלים, זה תוספת של 5 שקלים לשעה. זה לא מה שיפתור את בעיית את המצוקה ויקצר את המתנת הורים בקופות החולים. צריך באמת, אתה יודע, לשנות את סדרי העדיפויות ולקחת את התקציב הזה ולנתב כספים לבריאות הנפש. כי אתה יכול להיות בריא, לראות טוב, אם הנפש שלך שבורה, לא בטוח שיראו את זה, אבל אתה מת בפנים. ויש הרבה ילדים, אתה יודע, לא במעגל ראשון ולא במעגל שלישי, שצפו בסרטונים. ואתה יודע מה, אחרי שאני ראיתי את ה-47 דקות, 46 דקות, הסרט הזה של ה... של אותו יום ארור, אני הגעתי הביתה, והילדה שלי הקטנה ארבל, היא בת ארבע, היא חיבקה אותי, ואני לא יכולתי לבכות, כי זה היה כל כך עמוק, אבל היא לא עזבה אותי. 5 דקות היא עמדת על מיטה מחבקת אותי. אז אומר, הילדים שלנו, וזה מעגל שלישי, מי אני בכלל? מה עם אותם אנשים שחוו את זה, שראו איך המשפחה שלה משחטת? אז אני אומר, אנחנו צריכים לשנות את סדרי העדיפויות, וכמו נגעת בנקודה מאוד חשובה, בריאות הנפש, וצריך לשים על זה את הדגש, וגם את הכסף.
חבר הכנסת ירון לוי, יש עתיד.
תודה רבה. יש עתיד.
תודה רבה.
תודה לך.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.